הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך לעזאזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה לעזאזל קורה פה? אז הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. אני שמח וגם גאה לארח פה את איתי גנור, שיחד עם אריאל שפירה, בעליה של חברה שנקראת The Way, ועשינו כמה דברים מדהימים ביחד שתכף נספר עליהם ונרחיב. אז קודם כל, חשוב להגיד, וזה אולי קשור, אבל פחות, לתחום העיסוק שלך היום, אבל אתה קודם כל בהכשרה שלך אדריכל, ואתה לא עוסק באדריכלות, ואתה תציג גם את אריאל שפירה, תספר עליו קצת, על השותף שלך.
אנחנו שותפים כבר כמעט 20 שנה, מתעסקים, The Way מתעסקת בפיתוח של עסקים ומותגים, mm-hmm. עם התמחות בתחום הקימונאות ובתחום האירוח. פיתחנו כבר מעל 550 עסקים מצליחים בישראל וגם בעולם.
זה נשמע כאילו אין כל כך הרבה עסקים, אז זה נשמע המון.
יש, הם מתחלפים מהר.
יש הרבה יזמים, אוקיי.
יש הרבה יזמים, וכמו שאתה יודע, מדינת היהודים והישראלים,
כן.
יש ממש הרבה יזמים. Mm-hmm. אחרי 5 שנים שלמדתי אדריכלות, הבנתי מהר מאוד, שמה שאני יודע הכי טוב לעשות זה למכור. ובעצם אנחנו מתעסקים בליצור עיצוב של מוצר, של נקודת מחירה, כן. של מותג, של מתחם מסחרי, של מלון, שימכור ללקוח.
איזה עסקים אתם מפתחים? או פיתחתם עד היום, 550 עסקים האלה שדיברת.
רשתות של מסעדות, של בתי קפה, מלונות, מתחמי הפקת אירועים. נגענו בהרבה תחומים, ובעצם ב4 שנים האחרונות נשאבנו לתחום של הנדלן המסחרי, ונקרא okay, שם מתחמים מסחרים.
אריאל שפירה, השותף שלך, על מה הוא אחראי בחברה?
אריאל הוא אסטרטג עסקי.
כן.
הוא מנהל את כל התחום של האסטרטגיה ושל הקריאיטיב, והוא גם מעצב גרפי, ובעצם הוא אחראי גם לפיתוח האסטרטגיה העסקית והמותגית.
בא מהעולמות האלה.
כן, בסוף צריך לייצר שם ולייצר כן. שפה של מותג שתספר את הסיפור שאליו אנחנו מכוונים. בעצם הבידול שלנו מחברות מיתוג אחרות, זה שאנחנו מתעסקים בפיתוח של המוצר ושל המותג במקביל. אנחנו יודעים להגיד שבמדינה כמו ישראל, שבה כולם יזמים, כן. אם במקרה יצא לך עסק מצליח, סתם קראת לו קופיקס, אתה סופר עד 10, ויש קופיז, ויש פיקס קפה, כן. ויש מיליון מתחרים, ולכן צריך בידול במוצר או בשירות לפני שמתחילים את התהליך, אחר כך לבדוק שזה מחזיק מים עסקית, לעשות תוכנית עסקית, זה לא מילה גסה, והרבה מאוד עסקים גם במאות מיליונים,
נוגעים בזה,
חד משמעיים, בודקים את המודל העסקי, מדייקים את קהל היעד, ואז מתחילים תהליך של אסטרטגיה עסקית ואסטרטגיה מותגית ביחד, ואז במקביל עושים את התהליך של פיתוח המוצר, בחירה של המיקום, תכנון, עיצוב של נקודת המחירה, פיתוח המותג, השם שלו, השפה הגרפית, כדי שזה יעבוד ביחד.
זה כשאתה מדבר על רשת בתי קפה, או כשאתה מדבר על מלון וכו'. אבל איך זה מתקשר עם מתחמים מסחרים? איך הגעתם בכלל לעולם הזה של...
בישראל, שנת 2025, יש עודף גדול מאוד של נדלן מסחרי. אין מספיק סוחרים שימלאו אותו, אין מספיק עסקים מבודלים שיכולים ליצור בידול למתחם מסחרי, ובגלל האבולוציה הכל כך מאתגרת הזאת, הברירה הטבעית, מגיעים אלינו יזמים ממתחמים מסחריים, לפעמים בתוך תהליך הקמה, ולפעמים קיימים כבר הרבה שנים, הם מבקשים להצליח לעשות כסף. וזה מאוד מאוד
מאתגר. אתם אנשי מיתוג, אז מה, אם הם ימתגו את המתחם המסחרי, זה יצליח? זה הרעיון?
לא. אין דבר אחד שאפשר לטפל בו שיעשה עסק מצליח. צריך שהכל ביחד, שזה אומר מיתוג ותכנון ועיצוב ותמהיל ומותג ופרסום וכלים שיווקיים וכו וכו, שהכל ביחד יהיה יוצא דופן ויהיה בנוי על נרטיב אחד, שהוא הנרטיב שאנחנו יכולים לפתח.
עכשיו אתה מתאר איזה תהליך באמת בלתי רגיל של תכנון מסחרי, שאני מכיר מעט מאוד יזמים בתחום המסחרי, אני מדבר בעיקר על יזמים פרטיים, שבכלל ניגשים לזה מהמקום של הטוק, בסיפור, כשמגיע היום יזם שפעם ראשונה נתקל באיזה טאבה מסחרית, הוא הקים שכונה, הוא יזם בכלל של מגורים, יש לו איזה טאבה למתחם מסחרי, איך הוא ניגש לזה בכלל? מה הוא עושה? דבר ראשון?
הולך לאדריכל.
זה הרמה הבסיסית ביותר של יזם, לוקח אדריכל ואומר לאדריכל, שמע, תכנן לי פה מרכז מסחרי. ואז המשפט השני שהוא אומר לו,
הכי הרבה שטח, הכי מעט כסף לבנות.
כן, תמקסם לזכויות. אני
רוצה למקסם רווחים.
יש לי 6,000 מטרים של מסחר ושירותים, תדחוף פה ותעשה כאן ותן לי את המקסימום שטחים. בוא נגיד, הרמה הבסיסית ביותר, בדרך כלל האדריכל לוקח את הטאבה הזאת, ורוצה למקסם שטחים, כי זה מה שהיזם אומר לו, והוא מותח ומותח ומותח, האם נודע לאמת, פחות אכפת ליזם, איזה מתחם זה יהיה וכמה הוא יהיה...
תהליך שהיזם והאדריכל עושים בדרך כלל קורה שנים לפני שהמתחם יוכלס.
נכון.
היזם, אם הוא מגיע מתחום המגורים או המשרדים, לא מכיר את התחום המסחרי.
נכון.
לא יודע להגיד אם פה צריך בית קפה, ואם זה בית קפה בשירות עצמי או בשירות מלא, ואם זה בית קפה של רשת גדולה שיש אותה בכל הארץ, או בית קפה מקומי, יוצא דופן עם סיפור עצמאי משלו, הוא לא יודע להגיד אם פה צריך להיות אופנה, ואם כן איזה
כן
אופנה.
מי כן יודע?
מי כן יודע? מי שבסוף צריך לשווק את המתחם, ומי שיש לו ניסיון והיכרות עם התחום המאוד מאתגר של הנדן המסחרי בישראל, ובדרך כלל הוא מגיע לתמונה שכבר הכל בנוי.
נכון. אני אספר סיפור, היום לקראת הקלטה של הפרק, תוך כדי שיחת עבודה עם אדריכל יאב צבי, שזה אדריכל שותף במשרד אירן מבל, אמרתי לו, תגיד, כשאתה עובד איתנו, בוא נגיד, אנחנו בעצים אורבן, או שאתה מתכנן מתחמי מסחר עם גופים מקצועיים, יש איזשהו סדר עבודה שתכף ניכנס אליו, אבל כשאתה עובד עם יזמים פרטיים שפעם ראשונה מגיעים אליך, תספר לי רגע את ה... את החוויה הזאת שלך, של לתכנן מסחר. הוא אומר לי, תשמע, בני, אם להודות על האמת, וביקשתי ממנו רשות לצטט את זה, והוא אמר, הם מסתכלים רק דרך האקסל, לא מעניין אותם, בכלל, כיווני אור ושמש ותנועה, ואיזה כניסות, ואיך החוויה תהיה בפנים וכו'. מה שמעניין אותם בסוף זה לנצל מקסימום זכויות. ושנינו יודעים, שכשמתכננים מתחם מסחרי ככה, בסוף, מה שקורה, הרבה פעמים אתה רואה משהו שהוא במקרה הטוב קצת מתנסי כזה, לא מעוצב ואין בו חוויה, וגם לא מבינים למה כל הזמן מתחלפים שם סוחרים, ריק וננטש וכו'.
זה הרבה יותר גרוע מזה, בני, הם אפילו לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. אם אתה הולך לאדריכל טיפוסי, שמתכנן עכשיו מול יזם מתחם מסחרי, ושואל אותו, תגיד, תהיה שם מסעדה? הוא אומר לך, אני לא יודע. אתה שואל אותו, תגיד, במקום הזה שכבר כתבת שתהיה מסעדה, איזה מסעדה תהיה? יעלה שם ארוחת בוקר 60 שקל, או 120 שקל, או 250 שקל, הוא לא יודע. עכשיו, לא יכול להיות שאתה מפתח מוצר, ואתה לא יודע להגיד אם הוא יעלה X, או 2X, או 3X, כי כל דבר זה משהו אחר.
עכשיו, מה שאתה מספר פה, וזה גם בשיחה המוקדמת בינינו, אמרת לי דבר שהוא בעיניי הפיצוח של כל האירוע הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו. האדריכל מתבלבל, או יותר נכון, הרבה פעמים חושב, שהלקוח שלו זה...
היזם?
היזם.
ואולי הרשות המקומית.
אולי הרשות המקומית.
כי מבחינתו הוא יקבל את כל הכסף, כשהיזם יגיד לו זה מה שאני רוצה, ושהרשות המקומית תאשר לו את התכנון והעיצוב.
ואז אמרתי לך, בוא נעצור. אמרת דבר מדהים, יש פה כישלון מובנה בתוך התהליך הזה. כי אף אחד לא רואה את הבן אדם הכי, או בוא נגיד את ה... כן?
את הלקוח קצה.
את הלקוח קצה.
הלקוח קצה זה אחד, מי שיחליט... שהוא פותח את העסק שלו במתחם, מוכן לשלם
סחירות. זה הצד של הסוחר.
ולהשקיע מיליונים בהקמה של עסק. נכון. השני זה הלקוח שצריך לבחור יום יום, לבוא לשתות קפה במתחם הזה, או במקום אחר.
ולהגדיל את זמן השהייה שלו וכו'.
משמעי.
ובוא נגיד הדיוק שאנחנו עושים ביחד, ואני אספר קצת, זה לנבא או לחזות, על סמך ניסיון ועוד פרמטרים, איך הלקוח יתנהג, אם נהיה לו את המתחם בצורה מסוימת, אבל לפני זה, השאלה היותר חשובה, שפה זה בסיס ההיכרות ביני לביניכם, זה בכלל מי קהל היעד, גם אם פיזית המתחם נמצא...
הדרך להסביר את התהליך שאנחנו עושים, ועשינו ביחד בחמישה מתחמים שונים, היא להסביר את הכיוון תנועה. אדריכל ויזם מתחילים מההתחלה. זה הקרקע, זה מה שאפשר לבנות פה, זה מה שמכאן יגיעו הלקוחות עם הרכב ומכאן ילכו ברגל. אנחנו מתחילים מהסוף. מה יגרום לזוג להחליט שאת ארוחת בוקר ביום שישי, שסוף סוף יש להם זמן ביחד, הם יעשו במתחם הזה ולא במקום אחר? זה עניין של הגדרה של אפיון החלל. מה יגרום לאמא להחליט שהיום אחר הצהריים, אחרי החוג שהיא הייתה עם הילד שלה, היא תבוא למתחם שלנו כדי לקנות, כדי לאכול פיצה, כדי... אפילו ללכת לקופת חולים דווקא אצלנו. אנחנו בעצם, התפקיד שלנו, זה להבין מי הקהל הרלוונטי לאותה נקודה, להבין מה יביא אותו לכל אחת מסיטואציות הקנייה השונות, ולאפיין את החוויית לקוח, וזה צריך להיות הבריף למי שמתכנן את המתחם, ולמי שמעצב את המתחם, ולמי שמשווק אותו.
דבר אחד שאני חוזר עליו כל הזמן. אני תמיד אומר שהתמהיל הוא המלך. והגדרת התמהיל, מתחילה מהסיפור, והסיפור מתחיל מקהל היעד. עכשיו, הרבה פעמים, אתה יודע שמרכז מסחרי נמצא בלוקיישן מסוים, ואת אומר, אוקיי, זה מובן מאליו. כשאתה מקים מתחם חדש של צים, ראש העין, בפסגות אפק, בשכונה E, כן? אז ברור לך...
שהקהל יגיע מפסגות אפק, שכונה E.
כן, אבל עדיין אתה צריך לספר איזה סיפור אחר ומדויק בעבורו, תכף נתעכב על זה, או שנניח צימור בנרד. צימור בנרד נמצא בערד הרבה מאוד שנים. וזה אגב מתחם קיים, זה בדיוק המקרה הקלאסי שסיפרת שהקימו מתחם, הוא היה שם, אבל לא בנו אותו מהחשיבה של, זאת אומרת, מה הקהל היעד ומי הוא.
אבל בני פעם לא היה צריך, בכל ערד לא היה
כל מתחם. כל מטעתי היה יורה.
היה מתחם מסחרי, שמו שם סופר פארם, כן. שמו שם ארומה, שמו שם... את כל העסקים שלא היה בערד, וזה הספיק, כולם נסו לשם. היום בכל מקום בישראל, אפילו ברהט, כמו שאתה יודע, שאתם פיתחתם מתחם מסחרי,
נכון.
כבר יש אפוא לקנות. לא צריך לנסוע עד באר שבע.
ועדיין צריך לדייק את הסיפור. ואני אתן פה רגע את הזווית דווקא של ערד. בערד, זה היה מובן מלא וכולי. באמת, בהתחלה, מקבט של רשתות, כמו שפעם היית פשוט פלאג אנד פליי, פותח, למרות שזה לא מובן מאליו שרני צים החליט להקים בפריפריה כל כך רחוקה בשנים ההם, אני מדבר סביב 2008, מתחם מסחרי.
הם בנו אותו, צימור בנו
כן,
אותו.
כן, כן, צים. רני צים מרכזי קניות, אז היה צים סנטר, ככה קראו לזה. ובאמת ההתחלה הייתה קשוחה מאוד. וכשאני פגשתי את המתחם הזה ב-2018, הוא היה עם אחוזי תפוסה נמוכים, ולא היה ברור למה, אם הוא נמצא במקום כזה, גם על ציר תנועה וכו', יש כל הזמן תחלופה של סוחרים. והדבר הראשון והבסיסי ביותר שעשינו, דייקנו, בוא נגיד, שינינו את כיוון הזרקור, והחלטנו שבבסיס זה קודם כל אמור לשרת את תושבי ערד. תושבי ערד, שהמתחם נמצא סמוך אליהם, קודם כל לפנות אליהם, ולהחליט לשנות את הסיפור, מסיפור של מתחם מסחרי, פאור סנטר, גנרי וכו', להגיד לא, לא, אני צריך את הצריכה היומיומית לתושבי ערד, אני צריך בילוי מקומי שזה בית קפה וכו', ואני גם צריך אופנת בייסיק. אלה דברים שאני צריך. ובאמת דייקנו מאז את התמהיל, והלכנו עם זה עד הסוף. היום הוא נמצא ב-110% תפוסה. הוא יושב חזק מאוד על הציר, כמובן, שטיפלנו בחוויה, גינון, צבע, ניקיון, תחזוקה וכו'.
אני רוצה להגיד לך כמה דברים משמעותיים. כשלקוח בא לקניות, הוא היום יש לו היצע של הרבה מאוד אופציות. הוא מעדיף קניות עם חוויית בילוי. עם זמן איכות עם עצמו, עם זמן איכות עם המשפחה שלו, עם זמן איכות עם החברים שלו. הזמן איכות זה אופנה. מה שהיום מוגדר זמן איכות, לפני 10 שנים לא הוגדר זמן איכות.
נכון.
כשאדריכל מתכנן מתחם, והבנייה שלו מסתיימת 5 שנים אחרי שהוא התחיל תכנון, כל מפת הלייפסטייל, הסגנון של איך אנשים אוהבים לבלות את הזמן הפנוי שלהם השתנה. ולכן זה דיאלוג שמתנהל בלוח כל התהליך בין מי שמצוי ברוח הזמן, איפה אוהבים לקנות, איפה אוהבים לבלות, איפה אוהבים...
טרנדים.
כן, זה חייב להיות, וזה כל הזמן צריך להזין ולהשפיע על תהליך התכנון, והעיצוב והשיווק. בנוסף לזה, מה שהרבה יזמים לא מבינים, החלל שבו מבלה הלקוח במתחם המסחרי הוא החלל הציבורי. כביכול הפרוזדורים, כביכול המסדרונות, כביכול מה שאף אחד לא הקדיש להם זמן.
אנחנו מדברים בכלל לא על מתחמי מסחר, אלא על מקום מפגש, שזה מרתק בעיניי, ואיך זה בכלל פוגש כסף. אבל שנייה לפני שנגיע לזה, אני רוצה לספר על סיפור ההיכרות בינינו. בין כל מתחמי המסחר ש... אנחנו מובילים, או הובלנו, בצים, אחד מהמתחמים שאני שברתי את הראש עליהם הרבה שנים, אני חייב להגיד, והחלפתי לא מעט ניירות עמדה וקונספטים, זה המתחם שלנו בכפר סבא. מתחם בכפר סבא שהיום הוא שלב א' שלו זה אושר עד, סופר גדול מאוד של 5,500 מטרים, ובשלב השני הוא יש דירה מסחרית, ובניין לוגיסטיקה בקומות. הסיפור שלו בהתחלה לא היה ברור. ולמה? הוא יושב באזור ללא משרדים, ללא מגורים שמקיפים אותו, וגם לא יהיו כאלה בעתיד. זאת אומרת,
קומפלקס... יותר קיצוני מזה, בני. כשאתה אמרת לי איפה המתחם, אמרת לי, תקשיב, זה באזור תעשייה צפון...
מזרח כפר סבא.
כשאני אמרתי לווייז, לאן אני רוצה להגיע, הוא כתב לי ג'לג'וליה.
זה ג'לג'וליה, זה יושב בדיוק על הטף.
אז אני, ווייז אמר ג'לג'וליה, אתה אמרת כפר סבא, יש כבר בעיה.
כבר יש בעיה.
כבר יש בעיה, אתה לא יודע...
להוסיף על הבעיה, יש תחרות קשה מאוד באזור, ג'יינט גדול.
5 דקות משם בנהיגה יש את ג'י, שלדעתי הוא מתחם קניות המסחר אולי הגדול בישראל בשטח מסחר.
לא, אני לא חושב שהוא הגדול בישראל, לא, הוא לא הגדול בישראל, אבל הוא אחד החזקים בישראל בוודאות.
הוא בין הגדולים בטוח, והוא בטח מהחזקים.
אם סופרים את כל המטרים שיש בפריפריה שלו.
אתה צריך להצדיק הקמה של עסק מתחרה, שלא יכול להתחרות איתו, לא בגודל, לא במגוון העסקים לאופנה או לכל דבר אחר, כי אין לו שום סיכוי.
ואז כל סיפור שסיפרנו, ופה אני לוקח לך שניית הזה, כי אני רוצה לספר איך אתם נכנסתם, כי זה סיפור מעניין, וכבר לא יכולתי להפוך את האדמה בראש. ואירן, לב שהוא שותף שלנו, גבע נדלן, קרדן, אמר לי, שמע, אני רוצה להכיר לך חבר שלי, שבעבר ליווה אותי, הוא היה בעסקי הברים בכלל, והוא הכיר אותך משם, ואמר לי, שמע, בוא, אולי יביא לך איזה רעיון לקונספט. כבר בפגישה הראשונה הייתה בינינו כימיה בלתי רגילה, והצוות שלי שישב איתי אומר לי, שמע, בני, רגע, אבל זה בערך מה שאתה עושה, למה אנחנו צריכים? אתם חבר'ה, צריך לפעמים מישהו שתוקף את זה מזווית אחרת נקייה לגמרי, והבנתי שאתם עושים עבודה מאוד מאוד מדויקת, ואהבתי את זה מאוד, כי מה שאתם עשיתם, אתם תקפתם את זה בכלל מזווית אחרת.
כשאתה אמרת לי, אתם חושבים כמוני, אני לא אמנתי לך, בסדר, כי שמעתי את זה הרבה פעמים, וברוב המקרים זה היה לא מחובר בשום צורה למציאות. כשאנחנו הגשנו לפרויקט, קודם כל הבנו שיש אתגר, כי באמת. המיקום הוא dead end, אין סביבו שום דבר,
שום
זה. זה כביש ללא מוצא, ואתה צריך לגרום ללקוח להגיע למתחם שהוא לא קיים בעליו.
נכון.
המפתח שלנו להצלחה היה הסניף של אושר עד, שעבד שנה במתחם לפני שאנחנו הגענו.
נכון.
עשבתי עם המנהל של הסניף, ושאלתי אותו, תגיד, למה באים אליך? ואז הוא אמר לי, תדע לך שזה לא בגלל המחיר. עכשיו, בדקנו את הפדיון של הסניף הספציפי הזה של אושר עד, שהוא במיקום no place, כמו שאמרנו, והוא מהסניפים המצליחים שלהם ברמת פדיון.
נכון, מספרים מטורפים, אני לא יכול לחשוף, אבל מספרים שומת לסתות.
אז הבנו שבצורה יוצאת דופן, הפיצוח האסטרטגי של הפרויקט הספציפי הזה יבוא מכל היעד. מי מגיע לאושר עד? בסניף המקומי הזה.
רגע, זה דבר מדהים, אני עוד פעם מתעכב על זה, כי אז אמרתי, בונה, זה... אני נדמה לי שאמרתי לך, תן לי רגע לנשק לך את הראש, כי באת ואמרת, שמע, בני, אנחנו החלטנו לתקוף את זה בכלל, לא ללכת לעשות סקר ביישובים הפריפריאליים לדבר הזה. מי מגיע לפה?
מי מגיע ולמה?
ולמה? מה הסיפור?
הבנו שיש פה שני קהלים שבאים משני כיוונים שונים.
נכון.
הקהל שמגיע מהשומרון, זה קהל שמתאפיין במשפחות עם הרבה ילדים.
נכון.
כי נגזרת מזה, אין צריכים קנייה של ברגן, קנייה
רגע,
של
צור, דיסקה. רגע, עצור, אמרת מהשומרון, אנחנו מדברים על כפר סבא, כן?
נכון, אבל בשבילם זה התחנה הראשונה של הציביליזציה.
ואז אמרת לי משפט מדהים. אמרת לי, בני, בניתוח שלנו, גיאוגרפית, זה המתחם האחרון לתושבי רעננה, אבל המתחם הראשון...
ראשון לתושבי השומרון, ואמרנו, כבר יש לנו קהל יעד ראשי, שאם נפנה אליו ונציע לו הצעת רכישה מתאימה, הגעתי עם הסטיישן, עם השבע מקומות, ויש לי בגז שאני צריך למלא, כי יש לי שני מקפיאים בבית, במטבח, אחד בפנים, אחד בחוץ, וקנייה אני עושה פעם בשבועיים, אם אני אתן לו היצע של קניות בתחומים נוספים, של פארמה, של קולינריה, של אולי גם
אופנה, שמדברת את הסיפור שלו,
שמדברת על דיסקאונט, מתאימה לו, קודם כל הוא יעריך את זה כמו כל הכוח.
אז בוא נחשוב את הקונספט.
קדימה.
אתם הגעתם ואמרתם, קודם כל המשפט היה, אמרתם, מתחם גדול למשפחות גדולות. אגב, משפחות גדולות זה לא בהכרח רק לשומרון, אבל זה די מאפיין גם את אזור השומרון.
מי שלא קונה שתי עגבניות ופסטה,
ואלי ופורמנים,
אלא צריך לקנות הרבה.
שחקנים גדולים וכו'. וגם באתם עם פיצוח ברמת השם, נתתם לזה שם או כמה שמות, ובחרנו שם שהוא בעיניי מדהים, מלנטה.
מלנטה זה בסלנג של מתנחלים,
כן.
מלא.
כן, אני מסכים.
זה מגיע משם.
סלנג ישראלי.
סלנג ישראלי, הכי ישראלי. לא מנסה להיות חול,
כן.
לא מנסה להיות ג'י סנטר.
שלנו.
הוא מקומי.
שלנו.
כדי שירגיש שזה שלהם.
שלהם.
ההצעה הזאת רלוונטית גם למישהו שיש לו וילה בכפר סבא או ברעננה, עם בריכה. וכשהוא עושה על האש, הוא מזמין 40 אנשים. וכשמזמינים 40 אנשים, צריך לקנות הרבה בירות.
הרבה
זה. כן. ואז, ברור, ואז כשיש אירוע, נוסעים עד לאושר עד. אפילו שזה התחנה האחרונה. ובעצם אם גם לא אני אציע את אותו היצא, של עסקים של חנות יבואן, חנות יצרן, שמוכרים אריזות גדולות במחיר שווה את ההשקעה של לנסוע עד לשם.
אז באת ואמרת אז במצגת, אמרתם חבר'ה תקשיבו, אנחנו צריכים ללכת באותה רוח, value for money, חנויות בינוניות וגדולות משתלמות, של משפחות עם הרבה ילדים, לאו דווקא מאזור השומרון, גם מאזור השרון בכלל, יהיה מאוד משתלם לבוא ולצרוך כאן. מאז אני יכול לספר, חתמנו, גוד פארם, אאוטלט, 1,000 מטר, חנות דסטיניישן יהודית שמשלימה את הסיפור הזה, ויש לנו עוד מספר רשתות שיקימו שם את חנויות האאוטלט שלהם, כי הסיפור מספיק חזק.
יש גם את נויה שדה.
נויה שדה,
האאוטלט. לא ידעתי שיש אאוטלט לירקות, יש אאוטלט לנויה שדה.
זה נויה שדה, הם עושים פשוט עבודה מדהימה מבחינה שיווקית, ופתאום הסיפור הזה הפך להיות כל כך חזק, שאני מתחיל לקבל טלפונים, יש לך מקום בשבילי, יש לנו רשת סטוק, אנחנו רוצים להיות ליד האוטלט הזה, וליד האוטלט הזה, עכשיו תשמע רגע את הסיפור המדהים, כי זה באמת ריגש אותי, השבוע מתקשר אל היה, והמנהל שלנו בעצים, ואומר לי, בני, אתה לא מאמין, פנו אלינו רשת ממפיס, שזאת רשת המבורגרים, שפונה לאוכלוסייה הספציפית הזאת, והם רוצים לפתוח לידינו. וזה ריגש אותי, כי אנחנו מייצרים שם גם מתחם אוכל כשר. עכשיו, כשסיפור מספיק חזק, מצליח לחבר סביבו שחקנים מספיק חזקים, בתמהיל שהוא מדויק, התמהיל הוא המלך, ואחר כך ההבטחה גם תתממש, כי אז אתה מקבץ מספיק שחקנים סביב התמהיל, שגם ברמה של הקטגוריות, וגם ברמה של המותגים, ישלימו ויפרו מסחרית אחד השני, והמתחם הזה רק ילך ויתחזק, גם אם הוא נמצא באזור שאין...
נסכים, או... אבל בזה לא נגמרה העבודה. החלטנו על השם מלנטה, בנינו שפת מותג שעושה שימוש בסרטונים, שזה דמויות אנימציה הכי ישראליות שיש, שוב מדברת אותו קהל, משפחת המלנטה, בסדר? הדבר הבא היה הטיפול בעיצוב פנים.
כן.
התכנון היה קיים, שדרת קניות להולכי רגל, באורך 250 מטר לדעתי,
כן.
והיה כבר עיצוב פנים, אבל הוא לא התחבר לסיפור. ואז ישבנו עם צוות האדריכלים של אורבך הלוי, שלשמחתי קיבלו מאיתנו את הבריף ואמרו, עכשיו יש לנו דריב איך לתכנן את החלל כדי שיהיה משמעות לעיצוב. ובעצם העיצוב לקח השראה ממדרחוב, עם ארקייד, בכל העולם, שהם מוכוונים לחוויה אורבנית במרכאות, ליצור ללקוח מקום לשוטט בו, להסתובב בו, לעשות ווינדוס שופינג, באזור ש... אין אותו בעיצה.
בתחילת השיחה או התיאור העיקרות בינינו אמרתי שכשהצוות שלי אמר יש עוד מישהו שחושב ומדבר כמונו, לי מאוד מאוד חשוב, וזה הטיפ הכי גדול שאני יכול לתת ליזמים ובכלל, כשאתם מעסיקים יועץ או מומחה בתחומו, אם אתם, מה שנקרא, מגייסים אותו בשביל להתקשט בשם שלו, עדיף שלא תעשו את זה. כי אם אתם לא תיישמו את ההמלצות, אתם לא תקבלו את המוצר שכיוונתם אליו, ההבטחה לא תתקיים. ואני חייב להגיד שאתם קיבלתם את כל הבמה, ואתה יכול לספר מהזווית שלך.
כן, הרי אנחנו עובדים על 5 מתחמים.
נכון, מאז
אנחנו... חלק מהם השית לי כיפה אדומה, זרקת אותי לאדריכלים, בלי הכנה מראש, ואמרת, עכשיו תגרום להם לעשות רוורס.
נכון.
אז מה שהם עובדים 5 שנים על הפרויקט? צריך לשכנע אותם, להתחיל מחדש.
ואז שבאת, בוא נע, עשינו מה שנקרא זה, ואז עשינו את זה בעצים...
בגני תקווה.
בגני...
בים המלח.
בים המלח.
בראש העין.
ראש העין.
עכשיו שוב, כשאני בא למשרד אדריכלים, או משרד מעצבי פנים, ואומר להם, תקשיבו, מה שעשיתם הוא נפלא, אבל צריך להתחיל מחדש, אני לא בא כאדריכל. אני לא בא ואומר להם, תקשיבו, אני חושב שזה יכול להיות יותר יפה אם זה יהיה משהו אחר, כי יפה זה לא מונח מקצועי, יפה זה מונח אישי, כל אחד חושב...
הוא צריך להיות...
ברגע שלנו יש נרטיב מסחרי.
נכון.
שאנחנו יודעים להגיד בגיבוי של היזם, אם העיצוב יגרום ללקוח להרגיש ככה, הוא יבוא יותר, הוא יבזבז יותר כסף.
לא רק שיבוא...
יבלה יותר זמן...
או, יגדיל את זמן השהייה.
יבלה יותר זמן, אז עם זה אי אפשר להתווכח. הכלי השיווקי הכל כך חשוב של עיצוב פנים בא לידי ביטוי, ואני אוסיף עוד דבר, בהרבה מהמקרים אנחנו נדרשים להביא צוות של מעצבי פנים, לעצב את החללים הציבוריים הפתוחים של המתחם.
זה לא מובן מאליו, שבמתחם מסחרי, לוקחים גם אדריכל וגם מעצב פנים.
למשל, לחללים הציבוריים, לא לעסקים בפנים.
רק לחללים הציבוריים. ובראש העין, למשל, לקחנו את דן טרוים, לקניון דד סי ים המלח, לקחנו את סטודיו
איי-אם, מרקו ואירית,
והם שניהם לא באו מעולם הקניונים.
ממש לא.
דיסציפלינות אחרות לגמרי.
עכשיו אני אגיד לך איך אני יודע שאני צריך מישהו כמוהם לעיצוב של חלל פנים. שאני שואל אדריכל, מנוסה של שנים של עבודה מול רשויות, יודע לקבל רישוי ולתכנן יעיל ומקצועי, ושואל אותו כמה בתי קפה תכננת, והוא אומר לי, אני אדריכל, אני לא מתכנן בתי קפה. שואל אותו כמה מסעדות או כמה עולמות אירועים תכננת, והוא לא יודע להגיד את זה, זה אומר שאין לו את הידע ואת הניסיון המצטבר באיפה צריכה להיות ישיבת חוץ, איך היא צריכה להיות מוצאת.
לא במהזווית של הלקוח.
זה הזווית, ואם רוצים שהלקוח יבחר לבלות זמן במתחם, לא בגלל שהבאת את הבית קפה הספציפי, אלא בגלל שנעים לו,
נכון.
הוא מרגיש שזה המקום שמתאים לו ומרים לו לחוויה של הבילוי, אז אנחנו צריכים מתודולוגיה של עיצוב פנים, שהיא בקיאה בלייצר אווירה וחוויית אירוח, וזה מתודולוגיה שונה.
לקראת סיכום, יזמים שניגשים בכלל לבנות מסחר, זה לא מספיק להביא אדריכל ומעצב, הם צריכים לדייק את קהל היעד, ולספר לו את הסיפור המדויק שלו, והם צריכים לתכנן, כמה שזה נשמע לא עסקי, מרכזי מפגש, דיברנו על זה, מרכז מפגש חווייתי, שמכבד את הלקוח, כי אם הוא יבוא ויגדיל את זמן השהייה שלו, מן הסתם המרכז יהפוך להיות כזה, שהוא גם ישרוד לאורך זמן, יתגבר על תחרות קיימת ועתידית, כי זה לא מספיק שיש לך מתחם מסחרי במיקום כזה.
אני רגע אדבר איתך על מרקומות מפגש. בישראל, as we speak, קמות עשרות של שכונות חדשות. השכונות האלה הן מפלסטיק, הן בבת אחת עשרות אלפים של בתי אב, מתנגזים לנקודה מסוימת, מגדל חנייה, מגדל חנייה, מגדל חנייה, עצים מגיעים לגובה המוטל.
אין שירה מסחרית.
אין צל, אין מקום להיפגש, אין מקום לראות אחד את השני, והצרכים של התושבים החדשים האלה הם כמו הצרכים בעיר. הם רוצים רחוב, הם רוצים כיכר, הם רוצים נקודת מפגש שתאפשר להם ליצור קהילה. ברגע שהמתחם המסחרי, שלפעמים נבנה לקהל עתידי, הרי עוד אף אחד לא גר בשכונה, מקבל החלטה שהוא הולך לתפוס את התפקיד של כיכר העיר, של נקודת המפגש.
הוא תופס בעלות על הדבר הזה.
כן, הוא מייצר לעצמו זה... מנוע של הצלחה, עוד לפני שהוא בחר איזה עסק ייכנס.
הרבה מאוד אומץ, הרבה תעוזה מצד יזם לקחת החלטה כזאת, וזה לא נופל וקם רק על הדבר הזה, אבל בהחלט חשוב רגע לציין את זה. ואני אשאל שאלה אחרונה, יש מקום לעוד מתחמי מסחר בארץ?
אני יכול להגיד לך שכן ולא. באקסל לא צריך יותר. אם תבדוק כמה מטר רבוע מסחר יש לכל לקוח, לא צריך. במציאות, רוב מרכזי הקניות הם גנריים, משעממים ומשמימים, ולא מרימים ללקוח. אם תייצר מתחם שגורם לו להרגיש שייכות למקום שהוא גר בו, לעיר שהוא גר בה, לקהילה שהוא רוצה להיות חלק ממנה, הוא יעדיף לבלות הזמן איכות אצלך כדי לפגוש אנשים או שהוא מכיר או שהוא לא מכיר דווקא.
נכון.
ואז כאלה חסרים.
טוב, אתה ואני לגמרי מסכימים עם העניין הזה. אני חושב שהעולם הזה הולך למקום הרבה יותר מקצועי והרבה יותר מדויק. זה אחר כך קשור גם לעולמות של ניהול, ניהול התוכן והקשר והדיאלוג עם ה...
גם התפיסת עולם שהמתחם מסחרי צריך לנהל.
נכון.
כל הזמן לייצר חידוש ואווירה וחוויה ותוכן, וזה לא רק נדלן מסחרי שאתה מזכיר, וזה באקסל, כמה תרוויח במשך 10 שנים.
אז הרבה מאוד פרמטרים, ידיים מקצועיות כבר אמרנו, אנחנו כנראה נתכנן עוד מרכזי מסחר במקום שאנשים אומרים שאין סיכוי לעוד מסחר להצליח.
מתחם מסחרי חדש מצליח, יהרוג את הישן, הלא מצליח.
אנחנו עסוקים בשלנו, אז אנחנו נגרום לשלנו להצליח. נעמת לי מאוד, אנחנו תמיד נהנים לדבר וגם ללכת או להמליץ אחד לשני על תערוכות ועיצוב ומבנים אייקונים ואדריכלים וכולי.
אין לך להבין, ברוח הזמן.
נכון.
ומה לקוח צורה? כי המומחיות האמיתית שלנו בדווי זה הקליאת. מה רוצים בירקה? בשביל הבלות. מה רוצים באשדוד בשביל הבלות? מה רוצים בתל אביב בשביל הבלות?
איתי, תודה רבה. תודה שהתארחת אצלי.
כיף, שיהיה בהצלחה. נראה לי יש לך תוכן ל-100 פודקאסטים.
תודה, אחי.
הסודות מאחורי חלונות הראווה. בהגשת בני חליף. פודקאסטים של 103 FM.